כן, שלום לכולם. אנחנו ביום הזה ובשעה הזו עסוקים בסוגיות של אמונה. אני רוצה לגעת בנקודה שדיברנו עליה לא מזמן בהקשר אחר, אבל אני חושב שכיוון שהיא קשורה לאמונה, אז אני רוצה להתייחס אליה ברצינות. אני רוצה להתייחס אליה ברצינות, היא גם קצת הקדמה לנושאים נוספים שאני רוצה לפתוח אותם בעתיד, בהמשך. אני רוצה לומר ששוב, היסודות של הדברים שאנחנו אומרים זה שאמונה היא תפיסה של מציאות. האמונה בקודש ברוך הוא היא בעצם אמונה בעולם אחר, באופן אחר לתפוס את המציאות. יש אדם שחי בעולם הזה, והעולם שמסביבו הוא זר ומנוכר, כי הוא פועל מתוך השיקולים שלו, מתוך הכללים והחוקים שלו, והוא לא, הוא לא פתוח בשביל לקדם אותו לאיזשהו מקום. אמונה באלוקים אומרת שהעולם שמסביבנו נברא ומנועל על ידי אלוקים, על ידי הקדוש ברוך הוא, שכל הפעולות שלו הן ערכיות, וזה אומר שהערכים, שוב, המילה ערכים היא מילה מודרנית קצת, אבל היסודות, היסודות של הטוב, שחסד זכה ומשפט, אמת, יושר וכולי, הם יסודות המציאות של, של, של העולם. כן, כאשר הנביא אומר, משה רבינו אומר בשירת האזינו, הצור תמים פעלו ככל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. המשמעות היא זו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם מונהג ופועל על פי צדק. עכשיו, הדבר הזה זה אמירה מאוד גדולה ומשמעותית מצד אחד, והיא קשה לפעמים לתפיסה. בהרבה מאוד מצבים אנחנו חיים בעולם ורואים בעולם דברים אחרים. וזה אתגר עבור המאמין להחזיק את האמונה. אבל אני רוצה שיהיה ברור לנו מאוד מהו המסר. המסר הוא שלחיות בעולם הזה זה פירושו לתקשר דרך העולם עם הקדוש ברוך. כן, הפעולות שאדם עושה בעולם, אדם קם איך לשון זה ירושלמי, שתוספות הביא את זה במסכת שבס, בגמרא שם כתוב בשבס, שעל הפסוק בישעיה, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חכמה ודעת, חז"ל דורשים את הזרים, כן, אמונה זה סדר זרעים של המשנה. אז למה זה נקרא? הוא מביא את הסוד שכתוב בירושלמי, שמאמין בחיי העולמים וזורע. זאת אומרת, האדם הפועל בעבודת הטבע, למרות שהוא פועל על פי הטבע, והזריעה וקצירה הם פעולות טבעיות, הוא כל הזמן מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הרעיון הגדול של היהדות. הרעיון הגדול של היהדות, וזה פירוש המושג אמונה. אמונה היא אמונה בתקשורת קבועה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כדי שהדבר הזה יהיה חי ונושם ופעיל, חייבים להבין שהמערכת של השיח שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היא מערכת דיאלוגית. כי אם אנחנו נניח שנעבור את השלב הראשון, הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, הוא עושה הכל, אבל הקדוש ברוך הוא פועל, איך נגיד את זה בשפה בוטה, אם מותר לו להתבטא ככה, עושה מה בא לו. אין לנו שום דרך להבין את ההנהגה שלו, אין לנו שום דרך לחשב מה הוא רוצה, אנחנו לא יכולים לדעת מה הוא רוצה, הוא עושה מה הוא פועל לבדו, בדרך משלו, בדרך שאין דרך להבין אותה, ואין דרך לדעת אותה ולתפוס אותה, ואין דרך לתקשר איתה. התפיסה הזאת בעצם שוללת את האמונה מן היסוד. מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, מאוד חשובה ההבנה הזו, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אני מאמין בקודש ברוך הוא, או הוא מאמין בקודש ברוך הוא, והוא מאמין שהקודש ברוך הוא הבעל הבית, הוא עושה מה שהוא רוצה, ולנו, מי אנחנו? כן, אנחנו לא מבינים כלום, ולא יודעים שום דבר לו, ואנחנו לא אומרים שום מילה, ואין שום משמעות למה שאנחנו אומרים, חושבים או עושים. הדבר הזה בעצם באופן עמוק שולל את המשמעות של האמונה. כי המשמעות של האמונה זה שהעולם הזה הוא עולם שבו האדם יכול לדבר עם הקודש ברוך הוא. זה הסיפור. זה הסיפור, לדבר זה לאו דווקא בפה. לדבר בפה זה אחד הצדדים של הסיפור, שזה תפילה, אוידואה, שבח, יש בחינות שונות של זה. אבל זה הרבה מעבר לזה, הרבה מעבר לזה. האדם מסתכל על העולם, הוא מחויב, המציאות של העולם מחייבת אותו. ככה לימד אותנו אבינו הזקן, אברהם אבינו, בצוואה שהוא השאיר לנו. כן, אני אומר, יש יהודים יקרים שמקפידים על צוואה סבא יהודה החוסיד. אני אומר שיש גם צוואה סבא אברהם אבינו. כן, לפחות כמו צוואה סבא יהודה החוסיד יש לה תוקף. נכון, רבי יוסף? אף אחד לא יכול להגיד שיש לה פחות תוקף אשר צוואת רבי יהודה החוסיד. צבא אברהם אבינו היא ושומרו דרך השם לעשות צדוק ומשפט. שימו לב למה שכתוב פה, שהקדוש ברוך הוא יש לו דרך והיא צדוק ומשפט, ושזה מחייב כל אדם לפעול בדרך הזה. אברהם אבינו מצווה את זה את בניו בתוך הרב.
אני צריך לשאול ולציין, אותה דרך שהרב בא לשלול, הדרך הזאת אולי חושבת שאדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שיעשה ויעשה ויעשה ככה וככה, הקדוש ברוך הוא לא מבינים אותו, לא מבינים, ואין קשר, אבל אנחנו צריכים לעשות, אמרנו, תעשו ככה וככה וככה, וזה מה שיהיה טוב, וזה גם אנשים מתחזקים בדרך הזאת.
אני, ברור לי, ברור לי שאנשים בכל דרך שבוחרים בהם, אני אומר תמיד שאני יש לי את החולשה המוזרה לחשוב שמה שאני חושב זה גם נכון. ואני חושב שיש עוד כמה אנשים בודדים בעולם שיש להם את החולשה הזו, וגם אנשים בצד השני חושבים ככה. אבל אני שואל, מעבר לשאלה, האם זה עובד או לא עובד, יש שאלה אחרת, האם התורה אומרת את זה או לא אומרת את זה? התורה אומרת, אברהם אבינו אומר, במקביל, הפסוק בנבואת ירמיהו, כי דעתי, לא, אל יתעלל לחכם בחוכמתו, הגיבור בגבורתו, העשיר ביושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. והציווי שהולכת בדרוכוב זה לעשות את הדברים בדרך שלו, זאת אומרת בעצם לתקשר איתו. והדבר הזה מחייב תפיסה, יחס נכון, יחס אמיתי גם לדיבור האלוקי. ואני רוצה קצת להסביר את הדבר. כי... אז אני אסביר את עצמי יותר. הציווי הוא לעשות ולנהוג בדרך שלו. בדרך שהוא נוהג בה. הציווי הוא לא לעשות א' ב' ג', או אפילו לא לנהוג בחסד צדקה ומשפט, אלא לנהוג בדרך השם. בעצם זה מפעל משותף שלי ושל הקדוש ברוך הוא ביחד, להביא את העולם למקום הנכון. אני לא זוכח, יש, זה חלק מהשיח, השיח יכול לכלול גם עונש, אבל לפני הנושא של העונש והשכר, יש לך, התפקיד שלך הוא לא רק לעשות את מה שהוא אומר לך, אלא להזדהות עם הערכים שלו, ולפעול למען המגמות שלו, כחלק משיתוף פעולה, כי הוא עושה את זה, כי זה דרכו. זה לא מופיע בתורה רק כמצווה שהוא מצווה אותנו לעשות, אלא זה מופיע, והרמב"ם מעריך בפרק ב', בפרק א', הלכות דעות, הוא מעריך לדבר על זה שהדרכים האלה הם דרכים שהנביאים כתבו שהשם נוהג בהם. ואנחנו מצטרפים, כן, כמו שהוא, מה הוא רחום ופתר רחום. עכשיו, כשאני מגיע לסיטואציה, ופה חשוב, פה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, בסופו של דבר אין היצעה, וזה בעיה קשה מאוד מה שאני הולך לתאר עכשיו, אלא להפעיל שיקול דעת. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא לא רצה שמה שאתה צריך לעשות, שתוכל לעשות אותו בעמדה של בלי שיקול דעת. כיוון שהסיטואציות הן מורכבות בהרבה מאוד מקומות, וההבנה של צדקה ומשפט דורשת הבנת המציאות הספציפית, והתייחסות אליה, ומחשבה נכונה מהו הראוי ומהו הנכון במקום הזה, והאדם צריך להפעיל שיקול דעת ולהצטרף למהלך האלוקי. הקדוש ברוך הוא פועל פה ואנחנו מצטרפים אליו. אני כן אגיד סתם, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא מתקיים בעוד מקומות. הקשר שלי מתקיים בזה שאני אוכל ושותה, ואני מקבל את השפע הזה מהקדוש ברוך הוא. השפע שאני, הקשר שלי מתקיים בזה שאני מבקש לו בקשות גם. אבל כרגע אני אומר שהחיים בעולם הזה דורשים מהאדם, ואפילו אחרי שניתנה תורה, והתורה מכילה את היג מצוות שהן מוגדרות היטב בתורה עצמה, בחזל, בהלכה וכו' וכו', עדיין הסיטואציות הרבות מאוד שבהן דברי התורה דורשים שיקול דעת איך ומהו האופן להגשים אותם, מהי הדרך הנכונה להבין את התורה ומהי הדרך הנכונה ליישם את זה במקום מסוים. כן, זה נכון גם במצוות שבין אדם למקום, מהי מלאכה בשבת, ואיך עושים, ואיך מתארגנים לקראת שבת, ומתי מותר וכן הלאה. במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא העמיד מולנו את העולם, הציב בפנינו את הציפייה שלו מאיתנו, ואנחנו צריכים להתייחס לעולם ברצינות ולפעול בה. זה המקום. זה המקום. זאת אומרת, במובן אחר, האמונה בתקשורת עם השם, אם אדם יצא מנקודת הנחה שהדעת שלי היא שום דבר לו, ומה שאני צריך לעשות זה לקיים את הציווי ב- 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 בעמדה של, לא יודע אם נשתמש במילה קנייה מוחלטת, כן? בלי להפעיל שיקול דעת, אז העמדה הזו היא עמדה שלא מאפשרת דיאלוג, היא לא מאפשרת לפעול בעולם. שוב, אין תשובות גמורות לשאלות הרבות. האדם הרבה פעמים בורח עם התשובה והולך לשאול מישהו, אבל אפילו כשהוא שואל מישהו, הוא צריך להחליט את מי לשאול, ומה לשאול, ואיך לשאול. זאת אומרת, בסופו של דבר, אין דרך. אני חושב שהטיעון הזה הוא תמצית החלק הראשון של ספר איוב. איוב, ב-31 הפרקים הראשונים, חוזר על הדבר הזה כל הזמן. החברים תמיד אומרים לו, תשמע, אתה יש לך טענות על מה שאלוקים עושה, אז כנראה ש... הוא אומר להם, אתם לא יכולים להגיד טענה שאני לא יכול לקבל אותה, כי אני לא יכול לפעול על פיה. כן, איך אמר לי מישהו, אם הרע הוא טוב, אם אני אגיד שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, ואם הנה הסבל הוא גם כן טוב, אז לך תדע איזה עולם הבא הוא מבטיח לי, מה הטוב שהוא מבטיח לי שם, אולי הטוב הזה כואב מאוד. על כורחנו, אנחנו יודעים מה זה טוב ומה זה רע, ורק כך מתקיימת השיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. אני אוסיף כאן את דברי שכני, הגאון הגדול רבי יוסף שרייבר, ככה הוא אומר, הוא אומר שאם נניח שאדם אין לו שכל והוא רק עושה את מה שכתוב, אז אולי הוא יכול להבין שלחלל שבת זו מצווה, וסקיל את זה השכר הגדול על המצווה הזו. על כורחנו, אתה יודע מה זה, אתה מביא, הדברים נכנסים לתוך התודעה האנושית, הדבר הזה הוא בעצם...
זה קצת חלש, כי בגלל שכתוב בתורה לא לחלל שבת.
והבנת המשפט הזה היא עניין של הבנה שלך, כן, יש איזושהי תפיסה. בסדר, אני לא, אתה רוצה, תוריד את הדוגמה, הדוגמה היא קיצונית, אבל אין ספק שהאדם, וזה מאוד מאוד משמעותי, זה יוצר מערכת שלמה של מורכבות אנושית, שבו האדם תורם את חלקו. דרך אגב, אחד הצעדים הבאים של הדיון יהיה, מה עושים כאשר אני בתור הענות לרצונו יתברך, ולקריאתו של הקדוש ברוך הוא עושה א', ושכני, חבר שלי, מחליט לעשות ב', ויש לנו ויכוח. אז גם זה חלק מהסיפור. איך אנחנו, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנשב ביחד ונבנה את השיתוף פעולה הזה? אבל אין דרך, אני מדגיש, אין דרך לחיות חיים תורניים בלי ההבנה שהקדוש ברוך הוא, איך אומר שלמה המלך, תנה בני לבך לי. הלב הוא מקום המחשבה, מקום הרצון, הוא הלב של האדם. האדם חייב להיות מעורב באופן אמיתי ועמוק בתוכנית שהקדוש ברוך הוא מתכנן, בעבודה שאנחנו עושים אותה, ולעשות את זה. זה ממש משמעותי מאוד מאוד מאוד, ולכן אני אומר, באמת, יש לפעמים מצבים שבהם, אולי נוסיף איזשהו תיקון, יש מצבים שבהם אדם צריך לבטל את עצמו, זה כאשר הדוגמה הטובה היא עקדת יצחק. עקדת יצחק היא סיטואציה שבה הנביא יודע, אברהם אבינו יודע בוודאות שהשם ציווה אותו, אין לו שום ספק שהשם ציווה אותו, הוא לא צריך להאמין למישהו שציווה אותו, הוא לא צריך לחשוב בסברה שהשם ציווה אותו, אלא הוא יודע בידיעה שהשם ציווה אותו, הוא לא יכול בשום אופן להבין את הציווי, ואנחנו יודעים, אחרי הניסיון אנחנו יודעים עד כמה הוא לא יכול, הוא באמת לא יכול, כי הציווי הזה אין לו שום מקום. הגמרא בתניא אומרת, לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי, זה עקדת יצחק בן אברום. זאת אומרת, אין צד בעולם שהדבר הזה הוא נכון, ולכן אברום אבינו לא יכול להבין את זה, והוא צריך להגיד, אני עושה את זה, שומר על ההבנות שלי הכלליות, כן, אני עדיין מתקשר עם הקדוש ברוך הוא באופן כללי ורחב, מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא אוהב חסד, צדקה ומשפט, ושונא קורבנות אדם, ויחד עם זה אני עושה את המעשה הזה באי הבנה, שזה באמת סיטואציה מאוד לא פשוטה. אין כזאת סיטואציה בדרך כלל. מה? לא, אם אין לך ספק, אם אתה יכול להטיל ספק בזה שהציווי הזה לא ניתן אולי, אולי לא הבנת אותו נכון, אז אתה יכול לפרש באמת את הציווי הזה בדרך אחרת. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם באופן ישיר, זה נביא, זה לא בן אדם רגיל, והנבואה היא ודאית לחלוטין. דרך אגב, הרמב״ם כותב שאחת המטרות של עקדת יצחק זה כדי שנדע כמה ודאות יש לנבואה. כן? אבל, ואין בספק, אז אין לו עיצה, אלא לעשות את מה שהשם אומר, כי זה מה שהשם אומר לו, אין לו ויכוח. האם אני יכול להבין אותו, האם אני יכול להסיק משהו מהציווי הזה? התשובה היא לא. אני אציג את השאלה באופן מוחשי. אם אברהם אבינו בדרך להקד פוגש אדם עני, שמבקש לנו צדקה, הוא נותן לו או לא נותן לו? האם הוא אומר, רגע, אולי אלוקים לא אוהב חסד צדקה ומשפט, אתה רואה שהוא ציווה על קורבן אדם? התשובה היא, אני לא יודע להסביר למה הוא ציווה אותי עכשיו לעשות את זה, ואני עושה את זה כי אין לי ספק שהוא ציווה אותי. אבל אני יודע שאלוקים אוהב חסד צדקה ומשפט. התורה מדגישה את זה דרך, אני חושב, דרך היחדוב. דרך הזה שאברהם אבינו הולך עם הבן שלו יחדיו באהבה גמורה בשלמות. זה כך נראה לי. אבל שוב, העיקרון הוא שבאופן כללי הדרך שהתורה פונה לבן אדם היא לא הדרך הזו, הכדי דבר חריג. בדרך כלל אדם אמור ללמוד את מה שהשם מצווה, ודאי אדם שהוא לא נביא, אלא הוא לומד את הדברים.
איך שהאדם מתמודד עם הקושיה כמו הקדוש יצחק, הוא רוצה להגיד שזה מקום שבו זה ציות ללא הבנה.
נכון, אבל זה דבר נדיר. זאת לא הכוונה העיקרית.
זה אמון מלא.
זה אמון מלא. אם אין לי ספק שהשם ציווה אותי,
לאברהם, זה לא דרך, זה לא שיש דיבור, זה דרך
השכל, מבין? לא, נבואה היא דיבור.
מה הוא הבין? מה, דיבור, דיבור?
אתה שואל איך כל השאלה, זה שאלה טכנית. לא, היה ברור, מיסודות הנבואה שאין ספק לאדם שהשם מדבר איתו, וזה לא דיבור שלו, זה לא התודעה שלו. אני לא יודע, איך נבואה נראית בפועל, אני אספר לך כשאני אגיע למקום הזה. מה? יש תיאורים מסוימים בנביאים, אבל הנביא יודע היטב, שנייה, זה שלב הסיפור, זה לא הכוונה, זה שלב הסיפור. הנביא יודע היטב, קח לה את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלה הוא לאוי לו. אין שני צדדים באמנת המשפט הזה, וזהו. אנשים מתחכמים לפעמים ועושים כל מיני פלפולים, אבל אין ספק
ש... יש לך שמה שמעולם לא היה צד להרוג, רק לפצוע,
לא? לא היה צד, לא לפצוע ולא כלום. אין צד כזה. אז יש.
יש או אין?
אני לא מכיר, אבל אני לא מוכן לדבר הזה שיבלבלו אותי עם כל תפיסות היהדות, כי כל פעם מישהו יציץ איזה מישהו שאמר משהו. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. חז"ל אומרים לך את הדבר הזה ו... אני לא, המטרה שלי עכשיו, היא לא להראות את הגדלות של הרוב, זה מאוד חשוב. התורה עסוקה בזה, גם לא, אני לא חושב שהמטרה של הניסיון של עקדת יצחק זה להראות כמה אברהם אבינו איש גדול. המטרה של הניסיון של עקדת יצחק זה להראות כמה האמונה היא חזקה. כן, אברהם אבינו הוא עמוד האמון על הדורות. אני אמרתי על זה שחז"ל אומרים שרש"י מביא את זה, שהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, כך נע, בבקשה ממך תעמוד בניסיון הזה, כי אם לא יגידו כל הראשונות אין בהם כלום. אז בהשקוף הראשון לזה מאוד תמוע, למה שיגידו שאין... אדם שחייב $1,000 והוא שילם רק 900, אז אני אגיד, כל מה שלא שילמת את ה-1,000, אז 900 לא שווה, נמחוק את ה-900, הוא צריך לשלם 1,000 חדשים. 9 ניסיונות הוא עמד, כל הכבוד לא, 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 צריך לעמוד בכל, אבל התשובה היא שאם היה מדובר על הדרגה של אברהם אבינו, אז 9 זה גם הרבה. אבל כיוון שמדובר על השאלה שאברהם אבינו הוא יכול את עמוד האמונה, אברהם אבינו לא יכול את עמוד האמונה אם הוא לא עומד לגמרי. אתה לא יכול להעמיד את האמונה לדורות על זה שאדם אחד כמעט לגמרי עמד.
אברהם אבינו עמוד האמונה? זה מהדור של אברהם? אהבה או אמונה?
אמונה.
אברהם אוהבים.
לא, אני לא חושב. אני חושב שאהבה, אמונה ואהבה הם דבר אחד. או יראה, לא משנה. הכוונה האמונה זה לחיות עם הקדוש ברוך הוא בקשר.
איך זה כאילו, מה מבין? עמוד האמונה?
אבי המאמינים ככה, אני לא יודע.
מאמין
בהשם ועכשיו לדעת. שוב, המילה האמונה, אני רוצה שוב להגיד, המילה האמונה יש לה הרבה משמעויות, ואני לא מדבר עליהם עכשיו. אני מדבר על זה שהעם ישראל לדורות, והאנושות כולה, יודעת שאברהם אבינו הלך עם השם באופן מלא. ולכן צריך שהוא הלך לגמרי. מה שחשוב לי עכשיו זה לא הדרגה של אברהם אבינו. מה שחשוב לי עכשיו זה הבנה מה הם חיים של אדם מאמין. חיים של אדם מאמינים בדרך כלל הם לא הקדוש יצחק. וזה לא עניין של מעט או הרבה. זה לא עניין של מעט או הרבה. זה עניין של האדם עסוק ללמוד את התורה, להבין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ולהזדהות עם הדברים שהשם אומר, ולתרום את ההבנה שלו לתוך המציאות, לתרום את הדיאלוג שלו לתוך המציאות, את האמירה שלו לתוך המציאות. הדבר הזה עולה מפרשיות שלמות בתורה, אברהם אבינו עצמו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. לא פעם, אלא יותר. כן, בסיפור עם סדום הוא מתווכח עם הקודש ברוך הוא, בבריס בן הבשורים הוא אומר, מה תיתן לי, ואני הולך לאילי חרירי. כן, אפשר היה להגיד, כן, אברהם, אמונה שלמה זה אדם שלא אכפת לו. קראתי פעם מישהו שאמר שמאמין גמור זה אדם שלא מתפלל כי טוב לו במה שהשם עושה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון, העמדה של אמונה היא עמדה שאומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה לזה שתצטרף למציאות ותביע את, תתרום את ההבנה שלך. ויש משמעות עמוקה לתודעה האנושית. התודעה האנושית, האדם נברא בצלם אלוקים, הנשמה שלו היא חלק אלוהים כממעל, והתודעה שלו היא תודעה עמוקה ומשמעותית. והדבר הזה הוא כל כך חזק בתורה עצמם, נביאים וכסובים ובחזל, איך שבני אדם עומדים מול השם, זה בעצם המסר, עומדים מול השם, והם פועלים, הם פועלים, הם מצרפים את עצמם למפעל האלוקי, ופועלים בשיתוף פעולה. זה הדבר. הדבר הזה יוצר איזשהו חיבור עמוק מאוד, עמוק, עמוק מאוד של אדם עם הקדוש ברוך הוא, ואיזשהו, איך הייתי אומר, איזושהי משמעות עצומה לאדם עצמו.
יש לנו את זה באופן עקבי, בלי התורה?
אני חושב שבאופן, אני רוצה להדגיש. מה זה, למה אתה מתכם באופן עקבי בלי התורה? בלי התורה או בלי אמונה?
אדם שלא מכיר את התורה. אדם גוי, גם כן הוא באופן עקבי נמשך לדברים
האלו? אני חושב שכן. אני חושב שאדם באשר הוא, יש לו שתי אפשרויות איך לתפוס את המציאות. אני לא חושב שהוא באמת יכול ללכת באפשרות האחרת. אף אדם לא, 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 אדם שפוי לא יגיע לשם. אבל אדם יכול להגיד, תשמע, העולם קיים, כי הוא קיים, לא יודע למה, אפשר לחשוב בכל מיני רעיונות איך זה קרה. אין לו שום משמעות, הוא לא הולך לשום כיוון, לא עומד מאחוריו כלום, ואז אין שום משמעות למה שאני עושה. אין לי שום ודאות, אין לי שום סיבה לחשוב שיש משמעות למה שאני עושה, שמישהו חשוב לו מה שאני עושה וכולי. האמונה באלוקים אומרת, העולם הזה נמצא פה כי הוא ראוי להיות. עומד מאחורי העולם, עומדים מאחורי העולם ערכים. העולם הוא לא מקרה. כן.
ניסוח אחר למה שמפריע לי זה למה בסדום, כמו לאברהם אומר לו, השופט כל הארץ יעשה משפט, ובחדת יצחק לא מציג עמדת נגד.
התשובה היא כי שם, כשהאדם מצווה לעשות משהו, זה לא התפקיד שלו.
שם זה היה לחיים כאילו?
כן.
לא, גם שם אין מקום להתווכח, נאמר הכל.
גם נכון, גם נכון. אבל גם דרך באופן כללי.
שמואל, לא הייתי צחוק, השופט כל הארץ יעשה משפט.
לא, לא, אבל פשטות כשאדם נמצא במקום של ציווי. ושוב, הסיטואציה היא מאוד מאוד חריגה של עקדת יצחק. כשאדם יש לו נבואה, ושהציווי האלוקי הוא ברור ואין בו ספק, ושהוא לא נתון, אין דרך להבין אותו, לעיין בו ולהתעמק בו.
הרי ברור שבסדום, הקדוש ברוך הוא בא איזושהי דרך משפט, ואברהם אומר, הבא נראה איך לנבל...
גם נכון, אתה אומר שבסדום, אני אגיד לך, אני מסכים עם מה שאתם אומרים, אבל אני לא רוצה להגיד את זה לגמרי. אתה אומר שבסדום הקדוש ברוך הוא בעצם פנה אליו. זה בעצם מונח מאחורי זה החשש, שם אנחנו נגיד שאיפה שהאדם לא, איפה שהולך לשלוח הוא לא פנה אליי, אין לי יותר להתערב.
לא הבנתי דווקא בגלל הפנייה, אלא בגלל כל
הציור,
כל המעשה הזה.
הדוגמה נוספת זה שגם ב... מה? יונה הנביא מתווכח עם השם בכיוון ההפוך. מה? אבל משה רבנו מתווכח גם בחטא העגל, הוא מתווכח גם ב... מה אתם צריכים יותר מזה? בסנה. שם זה אפילו אפשר לומר שזה כמו עקדת יצחק, כי יש פה ציווי, יש ציווי. ועדיין הוא מתווכח וחוזר, עכשיו בסוף השם...
כועסים
עליו. אבל אני חושב שכועסים עליו...
עדיין נשאר
משה רבנו. המשמעות של הכעס הזה זה לא שאין מקום לוויכוח הזה בכלל. שאולי הוא עשה צעד אחד יותר מדי, או שבשלם מסוים הוא היה צריך, אני לא חושב ש... כן, זה פרק שלם, או לא יודע כמה פסוקים בתורה, שמשה רבנו עומד ואומר, לא, אני לא מתאים, אני כן מתאים. מה הסיפור? מי אתה בכלל? ותראו איך הדבר הזה עובר לחזל. איך הדבר הזה עובר לחזל? חזל באים מול מצוות ופרשות בתורה, והם שואלים קושיה, והם תשים תירוץ, כן? אחת הדוגמאות החריפות, כן? וכי מפני שאכל זה תרתמר בשר ושתה לו גיין, יוציאו אביו ואמו לשרפה. יש, זה כתוב בגמרא שלנו. אלא, לפי זה, בן שרו ובראה לא היה ולא עתיד לי. תראה עד איכן אנחנו מגיעים להסביר את התורה מכוח קושיה. כן, אפשר היה להגיד, תשמע, מה הדבר הזה? יוציאו אביו ואמו לשרפה. כתוב בתורה שהם צריכים להוציא אותו לשרפה. עכשיו שוב, אני לא נכנס לסוגיה עצמה, אבל הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה, זה שהמעורבות, מה אנחנו צריכים יותר מזה? כן, הגמרא אומרת, לא מה לקרוא, סבורו. כן, יש פסוק, מה אנחנו צריכים את הפסוק? יש, הסברה היא מספיק טובה, זאת אומרת שההבנה היא שהמעורבות האנושית, בעיצוב התורה, היא עם כל כך חזקה, שאין מקום לפסוק שיגיד דבר שאני יכול להבין אותו לבד.
בהקשר הזה של איך שרב מתאר את הדברים ומגדיר אותם, אז אנא שרב גם תרום לזה את פירוש המשפט הזה יעשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, כאן
אני חושב
זה שייך לנושא.
לא, אני מסכים שזה שייך לנושא.
לא שייך?
אני מסכים שזה שייך לנושא. אני מסכים שיש מקום, וזה בעצם המהות של דיאלוג. המהות של דיאלוג זה אומר שאני קשוב לחלוטין לציווי של השם. דרך אגב, ברמה אחרת כמובן, הדבר הזה משקף כל תקשורת אנושית. כל תקשורת אנושית. כל חבר שיש לי, בעצם העובדה, סוב, יש אדם שבינתיים אנחנו יושבים ביחד וכיף לנו לדבר, אבל חבר שלי ברגעים מסוימים הוא יציב בפניי את האמת, את האני שלו, שיהיה מנוגד לאני שלי. הוא יגיד, אני לא רוצה. זה מעניין מה שכתוב שם?
כן. כן.
אנחנו
נראים פה שסיפור דומה קיים במיתולוגיה היוונית, על אודות
הגמרנון,
עכשיו על זה?
אני לא מצליח להבין מה המגמה שלנו, מה אנחנו רוצים, לא באמת בחיים. שוב, אדם יכול להיות שאדם יכול ללמוד הרבה דברים מבחוץ, אבל אני אעסוק עכשיו בשאלה, יש סיפור בתורה של הקדס יצחוק, הסיפור הזה בא ללמד אותנו תורה. מה הוא בא ללמד? מה הוא בא ללמד? הוא בא להעמיד אותנו, ושוב, ההבדל הגדול בין כל תפיסה אחרת, זאת אומרת, אמונת הייחוד היא שונה במהותה. שוב, המילה אמונת הייחוד, מישהו העיר לי מילה, איפה היא כתובה, המילה אמונת הייחוד. אתה יכול לא לקרוא, להשתמש במילה הזאת. ידיעת השם באופן שהתורה מדברת עליו, זה דבר שאין דומה לו בשום מקום בעולם. שוב, הנצרות והאסלאם לקחו את הרעיונות האלה באופן חלקי, הם מעתיקים אותה. כן, הרעיון הגדול של האמונה, זה אומר שיש אלוקים שהוא בהכרח צדק ומשפט. בהכרח צדק ומשפט. דרך אגב, הוא מאוד בעייתי הרעיון הזה לאדם מודרני. אדם מודרני לא מאמין בצדק ומשפט. הוא מאמין שמוסר זה התנאיה חברתית, וכל חברה יש לה את המוסר שלה, ואין שום דבר אמיתי במוסר. אז לפני שנדעו לאיך אנחנו מסתדרים עם זה, חשוב לדעת. הספר הזה, חמישה חומשי תורה, מניח הנחת יסוד מאוד ברורה. המוסר הוא מוסר מוחלט.
כמו נר הדולק.
מה?
כמו נר הזה עם... העובר, למשל.
כן, כן. כן, זה אחד האופנים שחזל ביטו את זה, על העובר שנר דלוק על ראשו. הכוונה, אבל שוב, אין, יוון לא יכולה להצמיח סיפורים כאלה. יוון לא יכולה להצמיח סיפורים כאלה, לא בגלל שהם אנשים טובים ונחמדים ועמוקים ומשמעותיים. דבר אחד אין להם. אין להם אלוקים.
אני רואה בתורה שהמוסר מוגד, אני רואה שהמוסר
מוסר אלוקי. לא, הוא מוסר שאלוקים מחויב לו, חייב להיות מוחלט. מי שיבוא לך שהמוסר התנאי החברתית, לא חושב שאלוקים נתון לתוך התנאי החברתית, ולכן אנחנו גם ניתן לו את המצווה ממנו לנהוג על פי המוסר. המשפט, הצור תמים פה לא ככל דרך המשפט, כל אמונה ואין אבל צדיק וישר, הוא פירושו שאלוקים מחויב למוסר. הפסוק בפרק נון, שאומר שהקדוש ברוך הוא יורד כי אלוקים שופט וסלע, הוא אומר, אני צודק, יגידו שמיים צדקו. יש דיון האם השם צודק או לא צודק, הוא אמור להיות צודק. זאת אומרת שחוקי המוסר הם חוקים שהם נכונים בעצם. אין ציור, אין, שואלים אותי באמת, אני חושב שמי שלא מבין את הדבר הזה לא יכול לדבר על אלוקים באמת. כי במה אלוקים הוא שלם? במה אלוקים הוא שלם? אלוקים הוא שלם בטוב המוחלט. זה הרעיון הזה שמופיע בתורה, מי בראשי עוד פעם, מופיע בכל עמוד שני. שוב, זה לא חוכמה ב... חומש כזה שיש בו, פה יש פה הרבה עמודים ארוכים, שיש בו כל כך הרבה מפורשים, אז כל עמוד זה אני לא יודע, אבל בתנך קורן, אני אומר, כל עמוד או עמוד שני, מופיע הרעיון הזה. בכל מיני צורות. אפילו, אתה יודע, כן, בשביל משל, כן, שרה מענה את הגר. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לה, הגר, אני איתך. אני איתך. לא משנה, עכשיו, בכל סיטואציה במקום שלה, מגיע הסדום, למה אנשי סדום נענשו? כי לא מכניסים אורחים. למה המבול ירד על העולם? כי מלא הארץ חמאס. זה, כל אלה דברים, וגם ההנחה שכל אדם יודע מה נכון ואפשר לתבוע ממנו את זה. זה עולם ערכים ומושג שונה לגמרי. אני רק מוסיף פה את הדבר הזה, שהמוסר המוחלט הזה דורש מעורבות אנושית. עכשיו, התשובה היא ככה, יש, ביחס שלנו לאלוקים, קודם כל חשוב להבין, יש פה שני דברים. יש דבר אחד שאני מזוהה עם הערכים שלו ופועל על פיהם, ויש לאלוקים רצונות. אלוקים מבקש ממני משהו, ואני עושה אותו. ברור לי שאלוקים לא מבקש דברים שהם לא מוסריים. חייב להיות. אבל אלוקים מבקש משהו, אני עושה, אני עסוק בלהגשים את הרצון שלו. יש לי גם רצון שלי. אם ניקח את אברהם כדוגמה, אז יש פה שתי סוגי, דיברנו קודם על העמדה המוסרית של אברהם, אבל יש פה קודם כל עמדה פשוטה, אברהם אבינו אוהב את הילד שלו, והוא צריך לוותר עליו. בהרבה מאוד סיטואציות, בן אדם נדרש לוותר על דברים שהוא רוצה אותם. כן, זה ברומה הפשוטה. נכון הדבר...
משנה זאת גם שהרב אומר, זה כאילו עומד גם נגד התפיסות האלה ש... מה זאת אומרת? הרי הרצון שלי זה רק מה שקדוש ברוך הוא רוצה, אז בעצם יש קושיה גדולה. מה זה הרצון שלי?
מעטים האנשים ששואלים ככה. יש פה כן שאלה שאתה יכול לשאול, האם השם רוצה דבר שאני לא רוצה אותו? האם אני יכול להגיד, לא, אני רוצה שיהיה לי טוב, הרי הקדוש ברוך הוא גם רוצה שיהיה לי טוב, זה יהיה לזה אותו דבר. ועדיין צריך לוותר על הרצונות שלו בהרבה סיטואציות. יש פה עוד דבר נוסף שחשוב להבין. המעורבות האנושית, אני אוהב להביא את הדוגמה ממרדכי ואסתר. זה משל. כן? מגילת אסתר בנויה על זה שאסתר שומעת בקול מרדכי. לגמרי. כן, את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. וברגע מסוים מרדכי שולח לאסתר שליח, שהיא צריכה ללכת למלך אחשוורוש, ולצוות עליה, כך כתוב, ללכת ולבקש מפניו עלמה. והיא מגמגמת, היא לא רוצה, היא כן רוצה, ומרדכי נוזף בה ושולח אותה פנימה, והיא הולכת. אבל מכאן מתחילה אסתר לבנות אסטרטגיה שלמה, מבנה שלם של מערכת, שאף אחד לא אמר לה מילה על זה. מרדכי לא אמר לה לעשות משתאות, לא אמר לה לצרף את המן למשתה, או את חרבונה, את ממוכן, או אולי ממוכן זה המן, אז את אבגתה, והוא גם לא אמר לה היום ומחר וכו', אבל לא רק זה. כחלק מהתוכנית שאסתר מתכננת, היא מבינה, מרגישה, שמרדכי גם צריך לעשות משהו. לך כנוס את כל היהודים. בדבר הזה נאמר, והיה אז מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ללמדך שמערכת היחסים עובדת בצורה כזאת, שכל מה שאסתר עושה, היא לקיים את ציוויו של מרדכי, אבל בתוך המערכת, מרדכי שומע על הציווי של אסתר. אם נשתמש בזה כמשל, ליחס בין לבין הקדוש ברוך הוא, אז התורה שבעל פה כולה, העמל של הנביאים ושל החכמים להבין את התורה ולקיים אותה, הוא כדי לקיים את רצונו. עשה רצונו כרצונך. אבל כשבאים לדון על האיך, אז יש מרחב שבו האדם חייב לצרף את האני שלו ולקבל החלטות, ועל זה נאמר, ויעס מרדכי ככל אשר ציוותה אסתר, או בשפה של חז"ל, ניצחו לי בניי. ניצחו לי בניי זה אומר שבמקום הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מחליטים. וזה מאוד 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 יסודי הדבר הזה, כי באמת הסיפור הוא לא, אחד המקורות על הסיפור הזה הוא האופן שבו התורה מתגלית במשכן. במשכן יש קרובים מעל ארון הברית, ובין שני הקרובים יוצא הקול שמדבר עם משה רבינו, ובוא משה לא אלמוד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מבין שני הקרובים מעל הכפורת, אשר על העדות, וידבר אליו. זה אומר שהתורה שבכתב, שהיא תורת נבואת משה רבינו, מגיעה מבין שני הקרובים. שני הקרובים משקפים את הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, והחיבור ביניהם, היחס ביניהם, יוצא את התורה לישראל. והמשל הזה הוא אדיר, הוא אומר, התורה היא לא דבר השם לבדו, אלא הוא מה שעולה מתוך הזיווג בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ממש כמו שילד בשר ודם נולד מחיבור בין שני אנשים. כן? באותו אופן התורה מתגלית, הדבר הזה הוא מהיסודות של החיים שלנו. ואני רוצה, כן, אחת אני חושב שתפיסת עולם שלא לא מבינה את המקום של האדם ואת התוספת שהוא תורם ומשפיע על החיבור, על התקשורת, זה עלול להביא את האדם למקום שבו הוא מרגיש שבעצם התורה חונקת אותו. עכשיו אני רוצה להיזהר, אני לא רוצה להגיד שכדי שאנשים לא ירגישו הרגשה שלילית, לכן אנחנו אומרים ככה, זה לא נכון. הסיבה האמיתית שזה ככה, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה, ודבר השם מופיע על ידי ההופעה האלוקית בתורה, ודבר השם מופיע בליבות בני האדם. וכשמשה רבינו אומר, מורי ורבי הרב זינמן פעם ישב בפורים, פורים אחד, הוא היה רגיל לשתות יין בידי פורים, ובאופן כללי היה שותה גם יין בעוד הזדמנויות, והוא אמר שהוא עושה קידוש על כוס קטנה. אז הוא אמר על הסוגיה של השיעורים, הוא אמר, הגוין היה מאוד גדול, השיעורים הם קטנים, אבל יין זה טעים. אז שותה מכוס קטנה. שאלתי אותו פעם, למה הגביע שלו כסה גדול? אז הוא אמר לי, זה בגלל שהיין טעים. אבל בפורים אחד הוא היה שטוי כמו שצריך, וכל מי שנכנס הוא שאל אותו, יש בחז"ל ויכוח בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא, האם לצרף את הערב רב או לא. מי לדעתכם, לצרף את הערב רב לעם ישראל או לא. מי לדעתכם צודק? כמעט כל הנכנסים, היו כאלה שהתבלבלו, כמעט כל הנכנסים אמרו לו, ודאי, הקדוש ברוך הוא. ואז הוא שואל אותם, למה אתם חושבים כך? ורוב האנשים אמרו, ברור שהקדוש ברוך הוא יותר חכם, כן? אז הוא אמר להם, אני לא מקבל את התשובה שלכם, כי אם זה נכון, אז אין מקום לוויכוח. משה רבנו לא צריך להתווכח. אם משה רבנו מתווכח, סימן שיש צד שמשה רבנו צדק. אחרת אין מקום לוויכוח. ואם אני שואל, מה הפשט? התשובה היא פשוטה, דבר השם מתגלה באופן הזה שחלק ממנו הקדוש ברוך הוא מביא, וחלק אחר ממנו האדם מביא, מתוך הנשמה שבתוכו, מתוך צלם אלוקים שבתוכו, מתוך חלק אלוק המימן שבתוכו. וזה תפקידו של האדם. ואני אגיד לכם, באמת סביר להניח שמי שבאמת צודק זה מוישה רבנו.
איפה מוישה אגב מתנגד
לרבנו? הפוך. וחזל, מוישה רבנו, זה מדרשים, זה לא כתוב בפסוקים. מוישה רבנו רצה להביא את הערב, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא. אחר כך הוא, התשובה היא שזה כמו שבוויכוח על חטא העגל, האם להעניש את עם ישראל, לחלות את עם ישראל או להשאיר, ברור לנו שמוישה רבנו צדק. כן, הכוונה היא שזה סדר הדברים שיש, משה רבנו תפקידו להביא את מיד הסורחנו. אז העיקרון הזה הוא מיסודות היהדות, ואני חושב שהוא נובע לא מאיזשהו פרט, הוא נובע מהתפיסה מה אלוקים רוצה. אם אני מבין שאלוקים, אני אספר לכם בסיפור משעשע, הייתי באיזה אירוע שמחה כלשהי, זה היה כשעשו לכבוד סיום כתיבת הספר יתרון האור, אז עשו אירוע. והגיע שם איזה בחור צעיר, הוא היה, מלאכתו הייתה להגיש כיבוד. כן? הוא לא היה חלק מהאירוע, הוא היה מלצר. אז הוא עוצר אותי באמצע, מטבע הדברים לא יכולתי להאריך שיחה איתו, כי הייתי עסוק בלקבל את הקהל, אבל כן תפס אותי, אומר, שמעתי שאתה אומר שאלוקים הוא לא דיקטטור, ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אני הייתי כל יכול, לא הייתי דיקטטור? למה לא? למה, אם אני יכול לכל, אני אדרוש את מה, שאני, מה שבא לי, למה שאני אתחשב באחרים? אז יכלתי לענות לו, עמד לקצה לשוני, אבל נזרתי מהתשובה הזאת, להגיד לו, תשמע, כנראה שיש הבדל כלשהו בינך לבין אלוקים. אבל רציתי לתת לו תשובה שתתיישב על ליבו באופן נכון. אז אמרתי לו, אם היית רוצה שאנשים יצחצחו לך את הנעליים ויבשלו לך אוכל, אתה צודק. אתה יכול להגיד להם מה לעשות, ואם אתה כל יכול, אז הם ישמעו לך, והכל בסדר. אבל אם אתה רוצה חברים, חברים משיגים על זה שאומרים להם מה לעשות והם עושים, אז הוא אומר לי, אתה צודק, חברים צריך שהם יבואו ברצון, גם הקדוש הוא רוצה אותי כחבר. אם הוא היה רוצה אותי כצייטן נטו, אז יכול להיות שהוא יכול להשתמש להיות דיקטטור, אבל אם הוא רוצה אותי מעורם, כן, תנה בני לבך לי, אז הוא לא, אין מה לעשות, הוא חייב לנהל את הדברים, והדבר הזה הוא מיסודות ההבנה מה האלוקים רוצה, ומיסודות האמונה. אני חושב שאחת הסיבות, לא רוצה להיכנס להסתכן ולהיכנס לאחוזים, אחת הסיבות שאנשים קשה להם באמונה, כי הם לא מבינים את הרעיון הזה. זה אחת הסיבות, אני לא יודע, אני חושב שהיא מהסיבות החזקות, המצויות מאוד. זאת אומרת, אדם שתופס שאלוקים הוא דיקטטור באופן מהותי, לא רק שקשה נפשית לעמוד בדבר הזה, אלא הוא מכיל סתירה עמוקה בדמותו של האלוקים. כי דיקטטור זה שלילי. דיקטטור זה שלילי, ואלוקים שלילי אין דברים כאלה. זה לא נדבק. זה לא נדבק, המהות של אלוקים זה שהוא מייצג את הטוב. אז לכן הדבר הזה הוא אחד מהיסודות כדי שאמונה תתקיים. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אני חושב שאלה דברים חשובים.